גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. איתכם ישראל גליס, על ההפקה ועל העריכה יעל צייטלין, ובטכניקה שמעבירה את הדברים אליכם הביתה נמצא פסח בגד ואורי כהן. ואנחנו השבוע ואין המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת השבוע מדברת על משפטים אחרי קבלת התורה, לא עצרו את עם ישראל לתת להם מצוות, את כל המצוות שקשורים לחגים ודברים אחרים, אלא ישר בין אדם לחברו, פרשה שלמה שעוסקת בין אדם לחברו. זוהי פרשת השבוע, ולכן אנחנו הלילה נדבר עם עורכי דין. עם עורכי דין שיסבירו לנו קצת מהו ההבדל בין המשפט העברי למשפט התורה. שיחות מרתקות עם עורכי דין, גם מוותיקים וגם עורכי דין צעירים. השבוע חל יום פטירתו של רבי ינקב גלינסקי, מי שהכרנו אותו כרבי ינקב גלינסקי, נפטר בכ"ב בשבט, ואנחנו בשירים שלנו נשים שירים שקשורים לרבי ינקב גלינסקי, שירים שלו, מה שנקרא שירי נוברדוק, ושירים שקשורים לעניין של התעוררות, וקשור לעניין של נוברדוק, התנועה הגדולה והחשובה הזאת. אחד מהאנשים שהיו קשורים לנוברדוק היה בבום אליהו קפלן, שהוא כתב שיר מאוד מיוחד, ושרים אותו בעולם הישיבות בכל מיני סגנונות. השיר הוא שקע חמה. שקע חמה, שקע נפשי, בתאום יגונה רב כים, כי עומדה ליפול היא במלחמתה. את הבשר ואת הדם, ימי עוברים, ימי קלים, בלי כחת, בלי תת. אם לזאת קראת חיים, אמור נא אלי, מה זה מת? חוסה עליי, כי לא ידע איך אוכל ככה לחיות, האם לשכוח כל ולשמוח, או לזכור הכל ובכות. אך יעיני אליי, נא למחר, אולי אפתור את החלום, שקע חמה, אבים באים, לילה עולה מן התאום. הרב מיור קפלן, שהוא היה חנך ישיבת סלבודקה, אבל מאוד קשור לתנועת התשובה, והוא חיבר את השיר הזה, חיבר את המילים, והלחן נלקח ממקום אחר, ממשורר אחר, אבל השקע חמה, שקע נפשי, זה שיר שהולך בעולם הישיבות. אנחנו נשמע במהלך התוכנית גם את השיר שקע חמה, שקע נפשי. בנוסף לזה אנחנו נשמע עוד שירים, כמו שאמרנו, שירים שקשורים לנוברדוק. זקוקים לעורך דין או נוטריון? מחפשים עורך דין או נוטריון באזור ירושלים? כאשר אתם נמצאים במחלוקת, קונפליקט או סכסוך אשר מצליחים התערבות עורך דין, עדיף לפנות למשרד ותיק ומנוסה שאינו גם טוען רבני ומתמחה גם בבתי דין רבניים. יש עורכי דין רבים בישראל, אך לא כל משרד מסוגל להתמודד עם מגוון תחומים. מתוך הדברים שאני קורא ואני גם יודע על משרד עורכי דין של הרב משה פרדס. שלום לך עורך דין הרב משה פרדס.
שלום וברכה.
ואת התיקים שלך, אני לא מכיר את כל התיקים, אבל מתוך מה שאני קורא על ההצלחות של התיקים שלך, הם מרשימים מאוד. וכעורך דין ותיק, שנים רבות גם ינקת מבית אבא את העניין הזה של בית הדין ובית משפט וכן הלאה. בוא תכניס אותנו קצת להבדלים בין משפט עברי ללא משפט עברי. מתי התחיל הסיפור הזה של המשפט עברי?
המשפט העברי כמשפט עברי קיים כבר אלפי שנים מאז מתן תורה. כשקמה המדינה חוקקו את חוק יסודות המשפט, ושם קבעו שבכל מקום שיש לקונה, אני מפשט את הדברים, כל מקום שיש לקונה בחוק, כי החוק לא מדבר ולא מתייחס, פונים לעקרונות המשפט העברי. בעבר פנו לעקרונות המשפט האנגלי. אז חוק יסודות המשפט קבע שפונים לעקרונות המשפט העברי. השופט מנחם אילון, שהיה יהודי תמיד חכם, למד בשעתו בישיבת חברון, והיה סגן נשיא בית המשפט העליון, ייחס לסעיף הזה חשיבות רבה בעוז, פגע למשפט העברי בהרבה מאוד תחומים. השופט ברק צמצם את זה קצת בשעתו, קבע רק לעקרונות האוניברסליים של המשפט העברי. בעיקרון משתדלים לפעול את המשפט העברי, אבל כמובן שככל שהמדינה קיימת יותר ומחוקים יותר חוקים, אז יש פחות לקונות ויש פחות פניות למשפט העברי, אבל עדיין יש לא מעט. יש אבל תחומים שהמשפט העברי הוא המשפט השולט, כמו למשל ענייני המעמד האישי. ענייני המעמד האישי נפסקים גם בבית משפט אזרחי, מזונות למשל, לפי עקרונות המשפט העברי, עקרונות הכללים של המשפט העברי. חבות של אבא במזונות ילדים וכיוצא בעלל, מורדת ואין מורדת. אבל דברים שנידונים בבית הדין הרבני, כמו גירושים, נישואים וגירושים, זה ממש משפט עברי נטו. אז מה שקובע, זה קובע עקרונות ההלכה, עקרונות המשפט העברי.
מתוך המפגשים שלך עם בית משפט, אתה נתקל בזה שהשופטים מחפשים את המשפט התורה?
אני לא הייתי אומר שהשופטים מחפשים את משפט התורה, אבל מכבדים, בוא נאמר מכבדים את משפט התורה, בוא נאמר ככה, ובמקרים שהדברים לא כך ברורים, או במקרים שאתה רוצה לחזק את דבריך ואתה מחזק אותם במשפט עברי, מכבדים. לא אגיד שזה קובע, אבל מכבדים.
עכשיו, נתקלת במסגרת כל העבודה שלך בתיקים כאלו שהתחשבו כשאתה מביא ראיות מתוך מה שנאמר בתלמוד או בשולחן ערוך או במקורות היהודיים?
אני אומר ככה, במקרים שהחוק האזרחי הוא ברור והוא מדבר ברור, אני לא אגיד שלפני המשפט העברי, החוק האזרחי ברור, גם שופטים דתיים יפסקו לפי המשפט האזרחי. אבל כסניף נוסף, כן, אם אתה רוצה לחזק את דבריך, יש לך דברים לפה, דברים לשם, הדברים הם נגיד לא מוכרעים, אתה לא יודע אם להאמין ב-100% לפה, ל-100% לשם, אתה מביא גם אמירה במשפט העברי, זה יכול להכריע, במקרים מאוד מאוד מסוימים.
עכשיו אתה הכרת את השופטים הקודמים, הכרת גם את כל הדברים שלהם, כלל השופט מנחם אלון והשופט קיסטר, הם הכניסו אווירה מיוחדת של מה שנקרא המשפט העברי.
נכון, השופט מנחם אלון כתב בכל פסק דין שלו, בבית המשפט העליון הכניס חלקים מהמשפט העברי, בכל פסק דין שלו הכניס המון. הייתי אומר שאין היום בבית המשפט העליון אדם שבקיא במשפט העברי, כמו שהיה בקיא בשעתו השופט קיסטר בוודאי והשופט מנחם אלון, אין פיגורה כזאת בבית המשפט העליון. יש אמנם שופטים דתיים בבית המשפט העליון, אבל לא אגיד שהם בקיאים במשפט העברי, ולא אגיד שהם רואים לנגד עיניהם כמטרה להכניס את המשפט העברי כמו שרצה בשעתו השופט מנחם אלון, ואפילו נכנס לאימות עם השופט ברק שהיה נשיא בית המשפט העליון בעניין הזה.
טוב, אבל כן, אני אומר, אבל אחרים היו פרופסור שמחה אסף וגם דוקטור מוישה זילבר והשופט שניר זלמן חשין, שגם הוא ידע קצת בתוך
אלה דברים, אלה דברים מאוד מאוד עתיקים. כלומר, אתה מדבר על שופטים שלדעתי רוב רובם של השופטים ושל עורכי הדין במדינת ישראל הם אפילו לא יודעים מי הם. הדברים מאוד מאוד משתנים ומאוד מאוד דינמיים. הייתי אומר ככה, גם בשעתו, כן, היה גם גישות שהיו אנטי המשפט העברי, כן? היו גישות אנטי, אנשים אפילו התנגדו שבמגילת העצמאות יהיה כתוב את שמו של הקדוש ברוך הוא לבושתנו, לחרפתנו, וצור ישראל, הניסוח, המינוח הזה, צור ישראל, היה כאילו מינוח של פשרה, בין להזכיר את הקדוש ברוך הוא באופן מפורש ובין לא. אז היום גם האנטי הוא הרבה הרבה פחות, כן? אין לך שופטים שהם אנטים, משפט העברי, אנטים.
חשבתי בדיוק ההפך, חשבתי שהיום אנחנו בדור כזה שהשופטים, בכל אופן זה מוצג ככה בתקשורת, שהם אנטי הציבור החרדי, הם אנטי התורה, ככה זה מוצג בכל אופן.
אני לא הייתי, אני אומר מזווית ראייה שלי, אני רוצה להיות נאמן למה שאני רואה. אני לא ראיתי שופטים שמנתי, ראיתי שופטים בבית המשפט העליון שנאמנים לכך שהמדינה תהיה חילונית, ומדינה שתיתן בזכות החילוניות ואת זכות השוויון כמה שיותר, אבל זה לא בדיוק אנטי המשפט העברי ואנטי הדת, כן? עדיין בית המשפט העליון, רוב המדינה היא מדינה חילונית, והוא פועל בכיוון הזה. אבל יש בבית המשפט העליון היום יותר אנשים שופטים דתיים, ושופטים שרגישים לדת ולמשפט העברי ולמשפט התורה, הרבה יותר מכל שנות הקמת המדינה, אני חושב. יש איזה ארבע או חמש שופטים דתיים, אז זה לא אומר שהם שופטים דתיים שרואים לנגד עיניהם את שלטון התורה, כן, אבל הם בוודאי לא נגד זה, והם בוודאי ערים לכך, יש אפילו שופט את בית המשפט העליון שמכסה את ראשה, שופטת.
כן, אבל לומר, כשאתה מתוך הניסיון הרב שיש לך, אתה מגיע לבית משפט העליון, ואתה בא לך לצעוק מתוך הבטן, מתוך הראש, שזה התורה מדברת אחרת, ההלכה מדברת אחרת. איך אתה מתמודד עם זה? אתה רואה מולך פסקי דין שהם מסמרים.
אני אגיד לך. אני כל כך הרבה שנים בתחום שלי כעורך דין, שאני כבר לא מזדעק ולא צועק. אני גם לא מצפה. אני גם לא מצפה שבית המשפט העליון יפסוק לפי ההלכה. אני ממש לא מצפה לזה. אני יודע את המצב ורואה את התמונה ורואה את המגבלות, אפילו שופט דתי בבית משפט העליון, כפוף לחוק, הוא לא יכול לסתות מזה הרבה. אז אני לא מצפה לזה, אני לא מצפה לזה, ובסך הכל יש שיפור גדול. אמנם בשעתו השופט אילון כתב הרבה, אבל ב-99% מהמקרים הוא היה בדעת מיעוט. ב-99% מהמקרים עם כל כתבי פסקי הדין של השופט אילון, הוא היה בדעת מיעוט. ואני חושב, השאלה הגדולה היום בבית המשפט העליון, לדעתי, היא פחות בעד משפט עברי או יותר בעד משפט עברי, כמו השאלה אם השופט הוא שמרן או אקטיביסט. זאת אומרת, אם השופט הוא אקטיביסט, הוא יפעל לשינוי חוקים או לביטול חוקים, זה הרבה יותר מסוכן במרכאות, כן? מאשר אם הוא פחות משפט עברי או יותר משפט עברי. ההתערבות של בית המשפט העליון בחקיקה היא בעיה הרבה יותר קשה. והיום יש בית המשפט העליון הרבה מאוד שופטים שמרניים, והאקטיביזם של השופט ברק, כמו שהצטייר עד בשעתו, הולך ופוחת. גם הממשלה הזאת, יש לה עניין למנות שופטים שמרניים יותר מהשופטים אקטיביסטים. וממנים שופטים דתיים לשופטים דתיים ממש בבית המשפט העליון. שופטים דתיים ממש. עדיין הגאולה ארוכה או רחוקה.
עכשיו המשרד שלך מתמחה בהמון דברים שקשורים לבית משפט ולבית הדין, דיני משפחה, דברים של גירושין, תביעת מזונות, חלוקת רכוש.
אנחנו עוסקים הרבה מאוד בדיני משפחה, למעלה מ-30 שנה. עוסקים בדיני משפחה, ופה יש השקה של סמכויות בין בית המשפט לדיני משפחה לבית הדין הרבני. יש סמכויות מקבילות בנושא מזונות למשל, החזקת ילדים, דברים כאלה. יש סמכות מקבילה, גם בית המשפט יכול לדון וגם בית הדין הרבני יכול לדון. אז חשוב מאוד מי קודם ומי פותח ראשון. ואפילו שבית הדין הרבני כפוף למשל בנושא חלוקת רכוש לכאורה לחוק יחסי ממון, יש לה להשקפת העולם של הדיין הרבה מאוד מה לומר. ויש חשיבות לנושא הזה. יש חשיבות מאוד בנושא הזה, מי ידון בית משפט רבני, בית דין רבני או בית משפט אזרחי.
עכשיו אתה קם על הבוקר ואתה יודע שהיום אתה הולך לייצג איזשהו תיק. איזה תיק, איך אומרים בשפה שלנו, אתה אוהב לייצג, אתה בטוח שזה הולך לך מצוין שם.
איפה זה שם? בבית המשפט אתה מדבר?
בבית המשפט, כן.
אני... אם התיק הוא מבחינת הראיות שיש לי, אני יודע שאני יש לי ראיות חזקות וטובות, אז, ואני אעשה את העבודה שלי נכון, אז אני אגיע לתוצאה טובה. אז ברור שזה יותר קל לי. ככל שהראיות שבידי יותר דלות או פחות חזקות, אז אני יותר קשה לי, אני יותר מוטרד. כל דיון בבית משפט, כל דיון בבית הדין, הוא לא עובר ליד האוזן, גם לעורך דין כמוני שנמצא כבר למעלה מ-30 שנה, הוא לא עובר ליד האוזן. אבל ככל שאתה יותר מחזיק בראיות טובות ללקוח שלך או ללקוחה שלך, כן, אתה מרגיש יותר טוב בדיון. זה הכל נגזר ממה שיש לי ביד.
תראה, אני עברתי על הרבה דברים שלך, מה שנקרא סיפורי הצלחה של המשרד שלכם, יש שם דברים שזה רק הברקה שלך. זאת אומרת, לא ציטטת מתוך איזושהי פסקי דין אחרים, או קראת מספרים, אלא זה בא מתוך, איך אומרים, בלילה ישנת וחלמת והגעת לבוקר בית הדין עם הצלחה.
אני אסביר לך, זה נכון.
כן.
ברור, אנחנו עורכי דין, ככל שאנחנו יותר טובים, יותר מוכשרים, יותר מנוסים, ויותר יודעים את המטריה, את החקיקה ואת העובדות, יכולה להיות הברקה שתפיל תציק לכאן או לכאן. איזושהי הברקה משפטית יכולה להיות, או הברקה עובדתית. זאת אומרת, אתה שואל שאלה, אתה חוקר נכון, ואתה מביא את התשובות של הנחקר למסד משפטי אחר לגמרי, והברקה כזו יכולה להפיל תיק לכאן או לכאן, וזה קורה לפעמים.
עכשיו בוא תתן לנו
לשאול. הייתי אומר שכאן נמדד למעשה, ההבדל בין עורך דין טוב לעורך דין טוב מאוד ולעורך דין מצוין, זה בדיוק הנקודה הזאת. זה עוד שחיטה אחת נוספת של העניין. עוד שחיטה נוספת שיכולה להפיל את התיק לכאן או לכאן. נכון.
בוא תיקח אותנו לאיזשהו תיק, בלי להיכנס לשמות של אנשים, איזשהו תיק שבאת לבוקר ואתה עברת וזה היה הצלחה גדולה מאוד שלא חלמת אפילו.
שלי.
אני זהו 30 שנה, אז קשה לך למצוא את התיק.
קשה להיכנס לתיק בלי לחשוף עובדות. וגם זה קצת מורכב, כי צריך להיכנס להגדרות משפטיות. אני אתן משהו כללי יותר.
כן.
בוא ניקח מקרה של תיק גירושין, כן? מקרה של תיק גירושין. והאישה רוצה שלום בית, והבעל לא רוצה שלום בית, ויש ויכוח, ותוך כדי התלהטות של התיק האישה אומרת לו, אתה והוא אומר שהוא לא רוצה שלום בית, והוא מאשים אותה בכל מיני האשמות. אז היא אומרת לו, אתה מאשים אותי, אתה לא בסדר, אתה לא כזה, אתה לא כזה, אתה לא כזה. עכשיו אני כעורך דין בשלב כזה בתיק דווקא אומר, תדברי כמה שיותר, האינטרס שלי שהיא תדבר כמה שיותר. ככל שהיא תדבר כמה שיותר נגדו, היא רק מסייעת לי, אני הרי לא רוצה שלום בית, אני רוצה להתגרש, היא זו שרוצה שלום בית. היא עשתה שגיאה, והעובדים שלה לא קולט שהשגיאה שלה, שהיא משמיצה אותי, משמיצה את בעלה. ככל שהיא תשמיץ אותו יותר, הטענת שלום בית שלה עומדת על כלי תרנגולת, הרי כיצד ייתכן שאם הוא כזה וכזה וכזה, היא רוצה שלום בית. אז כשאתה העובדים בונה עם לקוחה שלך את האסטרטגיה של התיק כי היא רוצה שלום בית, אתה חייב לסגור את כל הפינות. ברגע שנפתחת פינה כזו ומתחילה לדבר נגדו, ואז אתה אומר, אתה בטכניקה מושך אותה לומר כמה שיותר ויותר נגד בעלה, ואז יוצאים דברים שלמעשה מעמידים את כל הטענת שלום בית שלה באור לא כנה. זה לא כנה, זה לא נכון. אז לא רק שהיא פוגעת בטענת שלום בית שלה, כן, ומחזקת את טענת הגירושין שלי, אני עוד אומר, אחרי שהיא גמרה להרצות 10 דקות, לפי מה שאת אומרת, את צריכה לתבוע גירושין, לא אני, כן? לא רק זה, אלא שאם היא תבעה שלום בית, ולחילופין גירושין, וקרחה את הרכוש ואת המזונות, ואת כל מה שיכולה לקוח בבית הדין הרבני, ברגע שהיא ביטלה ופגמה בכנות של שלום הבית, כל הכיחה נופלת. וכשהעורך דין שמייצג אותה במצב כזה, הוא לא מספיק מקצועי ולא מספיק חד, אז הדברים יוצאים מדי שליטה, ולמעשה התפלת תיק ברגע אחד. התפלת תיק ברגע אחד.
זאת אומרת, בלי כוונה. היא עשתה דברים שהיא...
היא לא התכוונה, היא לא התכוונה, היא פשוט לא, היא לא הבינה, כי העובדי שייצג אותה לא מספיק חד, לא מספיק הבין את המטריה, לא מספיק שם לב, שהתיק בורח לו מהתיק. בורח לו מהיה.
מצד שני יכולה להיות אותה קליינטית שלך, שיכולה גם לדבר דברים אחרים, ולפיל לך את התיק.
נכון. גם זה... נכון, לכן אתה צריך לדעת בדיוק, כשאתה לוקח תיק כזה, לדעת בדיוק את כל המצב המשפטי, את כל המצב העובדתי, ולדעת בדיוק שדבר כזה לא יקרה. צריכים גם להכין, צריכים להכין לקוחה ולהסביר לנו שאם את רוצה שלום בית, את יכולה לומר על בעלך דברים כאלה וכאלה. אני מסביר להם מראש את הדברים. אני מכין אותה למצבים שאני צופה. אז ככל שאני יותר מקצועי, אני צופה יותר מראש דברים. אוקיי? ואז אתה מכין יותר, כדי שדברים כאלה לא יקרו.
אני אומר, אחרי 30 שנה של כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה עריכת דין בכל מיני נושאים, לא נמאס לך באיזשהו שלב?
אני צריך לפרנס אישה וילדים.
או,
הבנתי. זה עבודה שלי.
כן, אז אני מביא
של רוב. אני רוצה להביא לך תשוב, לענות לך במישור קצת אחר.
כן.
חז"ל מספרים על דוד המלך שאומר, כל מלכי עולם יושבים בכבודו של עולם, ואני ידיי מלוכלכות בדם שפיר ודם שיליה, להתיר אישה לבעלה. כך אומר דוד המלך. אז אם אתה מסתכל על ידיים מלוכלכות בדם, בלכלוך, אז זה נמאס. אבל אם אתה מסתכל על האלמנט ההלכתי של להתיר אישה לבעלה, כאילו הוא מחפש בדם לא את הלכלוך, אלא את הנקודה ההלכתית, כשר או טמא. נכון? אז גם בעבודה שלנו, אני לא מחפש את ההתקדשויות, את המריבות, את הצד המלוכלך שבדבר. אני מחפש את הצד המקצועי, שהצלחתי לאתר מראש, לנבא מראש את הנקודה ההלכתית, את הנקודה המשפטית, שהבאתי את הדברים נכון מבחינה זאת. ואז אתה פחות נמאס לך, פחות אתה מתלכלך, כי אתה לא עסוק בלכלוך, אתה עסוק בנקודה המשפטית או ההלכתית, שזה אחרת לגמרי.
ואני חושב שאתה גם לא כל הזמן עסוק בדברים האלו, יש שם במשרד שלך עוד הרבה דברים אחרים שאתה עוסק בהם.
נכון.
שזה גם מקרקעין, וזה עוד דברים שהם, גם שם יש לך הצלחות גדולות.
נכון, אבל זה נכון, אבל הצד של המיטיגציה של בתי משפט, במשרד הוא צד מאוד מאוד שתופס הרבה נפח. אז אני אומר, עורך דין שצועק, שמתלהם, שמשתולל, זה לא מקצועי. זה לא מקצועי, יודעים ש... אני לא מתלהם, משתדל, לא להתלהם, לא להתגנס לביכוחים, לא לפגוע בצד שני, לא לפגוע, אני מחפש את האלמנט המשפטי, את הנקודה המשפטית, אותה אני מחפש.
דברי חכמים בנחת נשמעים.
בדיוק כך כתוב. זה נכון. כך כתוב זה נכון.
ואתה אומר זה כבר מתוך ניסיון. אתה אומר זה כבר מתוך ניסיון.
מי שצועק, מי שמתווכח, מי שמתלהם, מי שפוגע, זה לא מקצועי. רק בשקט, ורק בשקט זה רק במקצועיות.
יפה. אז מה נחל לך, רדים רואי של פרדס מירושלים, מרחוב כנפי ישרים, הרבה הצלחה וברכה בהמשך. יש לך הרבה, יש הרבה זכויות, חוץ מ-30 שנה, זכויות של בית אבא וסבא, ויש לך הרבה זכויות.
נכון.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם. אין מי שפותח את הגמורה ולא נתקל במוירואים. אומר אביי, אומר 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 אביי, אומר רובה. אבא שלי מזכה הרבי עם רב שלמה שטנצל זכרונו לברכה, שלמד בישיבת בר ינקב לפני 60 שנה, עוד זכה לשמוע את הניגון של אומר אביי מכל הערב של הראש אישי ושל בר ינקב, רב מוישה שמואל שפירא זצ"ל. בין עצי העדרים שהקיפו את הישיבה הרחק מרעש העיר, היו שומעים תלמידי הישיבה את הראש אישי ורב מוישה שמואל מפזם לעצמו אומר אביי. יש כאלה שמייחסים את הלחן של אומר אביי לרב אורחבר ליבוביץ', ויש מקורות שטוענים שרבי יצחק זלמן מלצר עוד סיפר שהוא למד בצעירותו בישיבת ולוז'ין במינסק שברוסיה הלבנה. שם היו תלמידי ישיבת ולוז'ין יושבים ליד הסטנדר ומפזמים את הניגון אומר אביי. באווירה המיוחדת של ישיבת ולוז'ין שיסד רב חיים ולוז'ינר. עורך דין משה יצחק קויזיצר הוא עורך דין ישראלי שנולד ברחובות, גדל ברחוב חבקוק בבני ברק, למד בישיבת קרן ביבנה, שירד במודיעין, למד משפטים, המון דברים מסביב לרקורד של עורך דין משה יצחק קויזיצר. והכי חשוב, הוא גם מגיש תוכנית ברדיו קול חי.
זה הכי חשוב.
שלום לך, עורך דין קויזיצר.
שלום, מה שלומך?
ברוך השם, אדון השם. אנחנו בפרשת משפטים.
נכון.
ופרשת משפטים, עם מי מדברים? עם עורכי דין, עם עורך דין שמומחה לנושא הזה. אז אוקיי. בוא תשתף אותנו, מדברים על משפט עברי. מה זה משפט עברי?
תראה, אני אגיד לך מה זה משפט עברי. אתה יודע, התקשרו אליי אתמול ואמרו לי שאנחנו הולכים לדבר, קודם כל התרגשתי עד מאוד. ואמרתי לעצמי, מה אני יכול לתת בעצם ייחודי למשפט עברי? לעומת משפט אזרחי רגיל, אוקיי? ישראלי, תקרא לזה.
נכון.
ואני אענה לך, ובין היתר המפיק שלך שאל אותי, דבר על איזה תיק מסוים. אז אני רוצה לדבר על תיק של בנימין נתניהו. בסדר? מה היה קורה אם היום היה לנו בדין תורה המשפט שלו? אוקיי? לצורך העניין.
כן.
מעניין. ואני רוצה להגיד לך את הדקות בין המשפט הישראלי לבין המשפט היהודי האותנטי, כדי שתבין כמה המשפט היהודי הרבה יותר חכם מהמשפט הישראלי. עבירת השוחד, הרי מדברים פה על שוחד ועל נותן השוחד, והוא נהפך לעד מדינה והוא לא נהפך לעד מדינה, והאם זה מויסר, לא מויסר. ואני רוצה להסביר נקודה אחת מאוד מעניינת. בחוק הישראלי, עבירת השוחד היא גם על מקבל השוחד וגם על נותן השוחד. לעומת זאת, העבירה של השוחד במשפט היהודי הוא בעצם רק על מקבל השוחד. מדברים על דיינים אמנם, אבל זה על זה שמקבל את השוחד בעצם, לא זה שנותן את השוחד. לכאורה, היו אומרים לי, ובצדק, ויש לי עורכי דין חילונים, שאומרים לי, רגע, המשפט הישראלי הרבה יותר נאור, הרבה יותר זהיר, נכון? כי גם מי שנותן את השוחד, הוא זה שנענש. לכאורה זה נכון. התשובה היא בדיוק להפך. אני חושב שרבי יונתן אייבישיץ אמר את הוורט הזה, ואני חושב שזה משקף את תורת ישראל. שים לב, למה היתרון הוא שנותן השוחד לא נענש על פי דין תורה? הוא נורא פשוט. כאשר במדינת ישראל בנימין נתניהו קיבל נניח סיגרים לא משנה, ממנדאו, המנדאו הזה שהוא מגיע לחקירת משטרה, דבר ראשון הוא מכחיש. למה הוא מכחיש? כי הוא אומר לעצמו, מה, אני צריך להסתבך, הרי עבירת השוחד ונותן השוחד, שניהם בעצם נמצאים על הפן הפלילי. לעומת זאת, בדין הישראלי, אותו נותן שוחד, היה אומר, כן, נתתי לו סיגרים. עכשיו, למה זה כל כך ייחודי למשפט היהודי? כי באותו, במשפט היהודי, לעולם בן אדם לא יקבל שוחד. כי הוא יודע שנותן השוחד יספר את זה בשטיבל לכל החבר'ה. מותר לו. אין לו עונש. ולכן הבן אדם שמקבל את השוחד יפחד לקבל את זה. במקרה הישראלי, ברגע שאני מקבל שוחד ואתה נותן שוחד, אני יודע שגם זה שנתן לי גם מפחד מהדין הפלילי, אז יותר קל לי לקחת. זו הגדולה, אם אתה שואל אותי, זה נקודה אחת, כן? אבל נקודה אחת ייחודית למשפט היהודי, המשפט הדתי, למשפט התורה, שבו בעצם הפסיכולוגיה משחקת פה תפקיד. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שזה שנותן לך שוחד, לא צריך לפחד, כאילו לא יענש, לעולם לא תיקח שוחד. ולכן גם לא היו צריכים בדי מדינה ואת כל הסיפורים האלה. כי באותו רגע שבן אדם היה יודע שאם הוא נותן שוחד, המקבל שוחד הוא היחיד שנענש.
הוא היה מקבל.
הוא לא היה מקבל. אז באמת זה וורט שפתאום חשבתי על ביבי נתניהו, כל המדינה פה ונותנים הטבות שהוא יספר והוא עד מדינה והאם הוא מטעם. בדין תורה זה לא היה קורה. בדין תורה אותו בן אדם היה אומר על השולחן, נתתי, אני לא מפחד מכלום. ואני אגיד לך יותר מזה, בנימין נתניהו לא היה לוקח שוחד, כי היה יודע שזה שנותן את השוחד יספר לכל החבר'ה, נתתי לראש הממשלה שוחד. מה אתה אומר?
זה מצוין, זה הברקה מצוינת, אבל בוא מתחיל השאלה שלי, מאיפה מתחיל הדבר הזה שנקרא משפט עברי? המשפט הזה שאשמים את כולם, גם זה שנותן שוחד, גם זה שלקח שוחד. מאיפה זה מתחיל?
אני אגיד לך מאיפה זה מתחיל. מדינת ישראל ובית המשפט העליון בקום המדינה החליט שצריך כאן מערכת חוקים. עכשיו, הנאורים שבמחות, כן, הנאורים שהקימו את המערכת המשפטית, החליטו שמשפט התורה כנראה לא מספיק טוב להם, והם ינקו בעצם מהמשפט הבריטי והמשפט הטורקי. בזמנו הטורקים שלטו, בעצם המשפט האנגלי, אנחנו מאוד דומים, מערכת המשפט שלנו מאוד דומה למערכת המשפט האנגלית, ככה שאני אגיד לך קוריוז, בטח אתה במרום גילך יודע, בזמנו שהיו עורכי דין מגיעים לבית המשפט העליון, היו מגיעים עם פאות, בדיוק כמו באנגליה. אותו דבר, היו מגיעים מהפאות המצחיקים האלה, תודה
שאלה.
ובאיזשהו שלב כנראה את הדבר הזה הם הבינו שזה too much, כמו שאומרים, יותר מדי, וזה ירד. אבל המשפט הישראלי יונק, ממש, יונק אחד לאחד, המון, המון פסקי דין שבית המשפט העליון, בתורת המשפט, מחפש תקדימים, הוא הולך למשפט האנגלי. היו כמה שופטים של בית המשפט העליון, זה מנחם אלון, קיסטר, שהם דווקא ינקו את הפסקי דין שלהם מהמשפט היהודי. הנקודה היא שהם תמיד היו בדעת מיעוט. זה מדהים. אתה פותח פסקי דין ואתה רואה שניים מול אחד. האחד הולך לדין תורה והשניים האחרים הולכים למשפט הצרפתי, האנגלי, הטורקי ואולי האמריקאי. וזה אני חושב שורש כל הרע.
נדמה שגם חיים כהן, חיים כהן גם כן היה בתוך הסיפור הזה.
נכון מאוד. והבעיה היא שזה כיף לקרוא את פסקי הדין, אבל כשאתה מגיע לשורה התחתונה, אתה מבין שהוא בדעת מיעוט. שזה בעצם פחות משפיע, כמו שאומרים.
פעם אחת ראיינתי אותו באחד העיתונים, ואז הוא התקשר יום לפני הוצאת העיתון, אמר לי, מה הכותרת ששמת לרעיון איתי? אמרת לו משהו מתוך הרעיון. זאת אומרת, לא, אני מבקש שהכותרת תהיה, אני האפיקורס האחרון שבדור, אומר השופט חיים כהן. וככה הייתה הכותרת לפי בקשה שלו.
גייבה קוראים לזה, גייבה. תבין, האפיקורס האחרון. טוב, אוקיי, אם הוא היה האפיקורס האחרון, והיה זה שכרנו, כמו שאומרים. אבל הוא גם דרך אגב, כמה שהיה פיקורסקי, אז הוא התחתן אני חושב עם גרושה, היה סיפור. אני רק אומר שהוא כן התבסס על הדין היהודי. לצערי זה לא השתרש, לצערי הרב זה לא השתרש, למרות שהיום עורכי הדין החרדים, אני חייב לומר, וזה אני מאוד אוהב לראות גם את עורכי הדין הצעירים, מתחילים כתבי בית דין עם איזשהו, עם איזה פסוק, עם איזשהו, אתה יודע, ממשלי, שזה מרענן, אני אומר לך את האמת, זה פשוט מרענן לראות, אתה יודע, שהם מביאים את הישיבה לתוך עולם המשפט, ואני מאמין שגם שופטים נהנים לראות את זה.
אני מתאר לעצמי שכשרואים עורך דין דתי, מצפים ממנו שהוא ייתן משהו שקשור ליהדות, שקשור משהו מהגמרא, אני מתאר לעצמי שזה אווירה.
אני רק רוצה עוד קוריוז להגיד לך, יש שופט במחוזי, אני לא אגיד את שמה, בתל אביב, שבאופן עקרוני, אחרי כל דיון, היא מבקשת ממני דבר תורה, באולם. זה פשוט, אני מכין את התיק ומכין דבר תורה של פרשת שבוע. ובאחד הדיונים היה איזה עורך דין שמאלן כזה, אתה יודע, אנטי, אומר, סליחה גברתי, אנחנו בבית המשפט. אז היא אומרת, כן, אבל זה האולם שלי, אם לא טוב לך אתה יכול לצאת. כן, אז יש ניצנים, כמו שאומרים, יש ניצנים.
ביקשו בך בהפקה שתתן לנו איזשהו תיק, אז גם אני דורש איזשהו תיק מעניין.
תראה, היו הרבה תיקים מעניינים, זאת אומרת, מתיק בניזרי ועד תיקי אימות. אבל תראה, תיקים מעניינים, יש המון חלקים במשפט הישראלי שאני לא מוצא בהם את המשפט היהודי. ככה לדוגמה, תיקי אימות, אוקיי? היה לי כאן תיק אימות שהוציאו ילדים מהבית, הוציאו ארבעה ילדים מהבית, הם היו ממש תינוקות. נלחמנו, הגענו עד רובינשטיין בזמנו, שופט בית המשפט העליון, שאמר אני לוקח אחריות, והגיעו אחרי 18 שנה, הגיעו לי כמה שלובטים אליי למשרד, ואמרתי רבותיי מה אני יכול לעזור לכם, והם אמרו לי אנחנו הילדים, הם חזרו להורים שלהם, חזרו להורים שלהם בזכות רובינשטיין שאמר לרווחה, אני לוקח אחריות, אין שום בעיה עם ההורים האלה, שזה היה נדיר, כי ברגע שרשויות הרווחה נותנים חוות דעת, בדרך כלל שופטים מקבלים את זה ככתבם וכלשונם. זה אחד התיקים שאמרתי לעצמי שהיה שווה לי להיות עורך דין. אתה יודע, הצלתי ילדים, אבל ממש הצלתי ילדים. אז פתאום, אתה יודע, אתה רואה אותם מתינוקות בעגלה, אתה רואה אותם פתאום גברתנים, זה היה יותר ממרגש. הבעיה היא שכך לדוגמה, את תהליך האימוץ אין מושג כזה בדין היהודי. זאת אומרת, אתה, אין לך אפילו, אין מקור בדין היהודי לעניין אימוץ, זאת אומרת, אף פעם לא היה בפחת ההלכה, אני לא ראיתי, אולי אני, אתה יודע, המאזינים שלנו עוד יחדשו לי.
אצלנו במקורות אין שום דבר בנושא של אימוץ ילדים?
לא, אני לא מצאתי, אני אשמח, אתה יודע מה, יש רק כל כך הרבה מאזינים, אני מתאר לעצמי שיהיו מישהו שיעיר את עיניי, אבל אין שוטים או אתה יודע, אין, פשוט אין, המושג אימוץ, לא ראיתי שקיים בהלכה, בספרי ההלכה, אלא אם כן אני טועה, אתה יודע, לא, אני לא את כל הספרים למדתי, אבל דווקא כן חיפשתי ולא מצאתי. זה לדוגמה ענף שלא מצאתי בתוך בדין היהודי, הדתי, לא מצאתי, אבל אני מקווה שמישהו יאיר את עיניי.
עכשיו, איפה זה מתנגש, הקטע הזה של המשפט העברי, משפט התורה?
תראה, קח לדוגמה את העניין של האימוץ. זה דוגמה קלאסית. ברגע שבן אדם מאמץ את הילד שלו מבחינת הדין הישראלי, הוא בן לכל דבר. מצד שני, יש כאן בעיה של איחוד. אתה ילד נכנס אליך הביתה, ומה אתה עושה שהבת האמיתית שלך והבן החורג שלך, או האבא, נמצא בבית והם לבד. יש כאן באמת שאלות הלכתיות קשות. זה, זה, זה אחד הדברים שאתה יודע, אתה מסתכל על זה, אתה יודע, החזרת ילד הביתה, אימצת ילד, הכל מצוין, אבל יש כאן בעיה הלכתית קשה. כן, יש קונפליקטים. תראה, יש קונפליקטים. אתה רואה בבני ברק שאנשים בונים, בסדר? אתה מגיע לבית דין רבני פרטי ואומרים, אוקיי, אין פה איזה קריאה, אין בעיה. מצד שני, החוק התכנון והבנייה קובע כללים. יש התנגשויות כל יום, כל היום. זאת אומרת, זה ברור. הנקודה היא איך, אתה יודע, הולכים בין הטיפות. אנחנו עורכי הדין, זה מצחיק. מצד אחד זה הרכאות. מצד שני, אתה מתפרנס מזה, ומה לעשות, גם חרדים מוצאים את עצמם היום בבתי משפט. מצד שני, אתה חרדי, וחוקי התורה הם החוקים האמיתיים.
אז איך אתה מתמודד עם זה?
זה קונפליקט, אני לא אשקר, זה קונפליקט לא קל, אתה יודע, כל החיים זה קונפליקט, זה לא הבעיה היחידה שלנו בחיים, אבל תראה, עושים את המיטב, תראה, אם שתי הצדדים רוצים ללכת לדין תורה, אז זה הקלאסיקה, זה החלק היותר, אתה יודע, הנכון והראוי. מצד שני, לבתי דין רבניים, לצערי, לדוגמה בתי דין הרבניים היום של מדינת ישראל, לא יכולים לדון בדיני ממונות. פעם היה אופציה כזאת, אם יש הסכמה של הצדדים, ובגץ ביטל את זה. זאת אומרת, היום גם אם הצדדים רוצים ללכת לבית דין אזורי ולדון בדיני רכוש, לא מדבר על בני זוג, אלא הם סמכות, גם אם יש הסכמה. אני חושב שאת זה אני הייתי מתקן, אני מקווה ששר המשפטים הבא יהיה קצת חרדי, אני חושב שפחות יהיה, אתה יודע, ועדות כספים, שזה חשוב. אבל אני חושב שבמערכת המשפטית היה טוב אם היה גם שופט חרדי בעליון, אם היה בפרקליטות חרדים שקצת, אתה יודע, ימתנו פה את הכעס ואת הרוע כנגד הציבור שלנו.
אז מה קורה עם כל בתי הדין לממונות? הם כולם נסגרו?
תראה, בתי הדין של ממונות, הבעיה היא שחייבים הסכמה, זה בעצם בוררות, זה מוסד בוררות, וברגע שצד לא מסכים, אין להם שום נפקות. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל צו מניעה של בית דין רבני. זה לא, זה הנייר שכתוב עליו, הוא לא שווה כלום, אלא אם כן הצד השני שומר תורה ומצוות, ומגיע לבית הדין וחותם על שטר בוררות. כי אם הוא לא יחתום על שטר בוררות, הוא אפילו לא צריך להגיע לבית הדין הרבני. אין להם שום סמכות. שזה מוסד בוררות לכל דבר ועניין. אני כן חושב שמוסד הבוררות הנכון זה, כמו שאתה אומר, בתי דין רבניים שדנים על פי דין תורה. הבעיה שצריך שניים לטנגו, ואם צד אחד מחליט שהוא לא רוצה ללכת לדין תורה. אני אתן לך דוגמה, אתה שאלת אותי הבדלים. קח את המושג של בר מצרה, אוקיי? בר מצרה על פי ההלכה, וזה חכם ונכון, אתה בעל קרקע עם מישהו אחר, אתה לא יכול למכור את זה לצד שלישי, כי הוא השותף שלך. לפי החוק הישראלי, חוץ מבני זוג, אתה יכול למכור את זה לכל המרבה במחיר לצד ג'. עכשיו, אני חושב שהחוק הישראלי, החוק הדתי, הוא הרבה יותר נכון, התורה יותר נכונה, יש לי מגרש, למה אני צריך כרגע להיכנס עם מישהו אחר? תיתן לי את האופציה. בר מצרה לדוגמה, אין מושג כזה בחוק הישראלי, לא קיים. שזה, יש לי קונפליקטים, כי אם מישהו רוצה למכור קרקע, אז הוא אומר לי, בוא נלך לבית משפט. אם מישהו רוצה לקנות קרקע של השכן שלו, הוא אומר, בוא נלך לבית הדין. כי כל אחד, אתה יודע, מושך לכיוון שלו. כך שהחיים מאוד דינמיים.
כבר היה לך מקרים כאלו שצד אחד רצה בית הדין, צד אחד רצה בית משפט?
יש לי את זה כל הזמן, יש את זה כל הזמן. בדרך כלל אבל אתה גם נגרר, זאת אומרת, אם מישהו מקבל תביעה בבית המשפט, אתה לא תלך לבית דין רבני, כי הבן אדם כבר פתח תביעה בבית משפט, אתה חייב להגיב לבית המשפט. מצד שני, אני לפעמים הולך לדין תורה, ומצד שהצד השני אומר לי, אדוני, אני לא מגיע לבית הדין. זאת אומרת, ודאי, הבעיה היא שהיום אין שיניים לבתי הדין הרבניים, בטח בתי הדין הפרטיים, וגם בתי הדין האזוריים אין להם שום שיניים בענייני ממונות, אלא אם כן מדובר בבני זוג. אבל סכסוכי שכנים, אתה לא יכול ללכת לבית הדין האזורי, כי הם לא יכולים גם אם הצדדים מסכימים, שתבין את האבסורד. צדדים מגיעים ואומרים, אנחנו רוצים שבית הדין בתל אביב ידון בענייננו, עדיין נגיד לך, אני לא יכול, אין לי סמכות.
עכשיו, היה איזשהו תיק של פרשה של איזושהי אגונה בצפת, שאתה עסקת בזה.
נכון, תראה, אני לא רוצה לדבר על תיק פרטני, אבל באופן עקרוני, העניין של האגונות הוא נוראי. תראה, הוא נוראי. אני אומר את האמת, הוא נוראי. אני חושב שגבר ואישה שהגיעו לסוף דרכם, אי אפשר להחזיק אישה בכוח. וזה נקודה, הנה, דיברת על קונפליקטים, פה זה קונפליקט, כי מצד אחד אם אני מייצג לצורך העניין גברת שרוצה להתגרש, ואדון שלא רוצה להתגרש ומחליט שהוא רוצה שלום בית רק כדי לסחוט את האישה, אתה בבעיה פה הלכתית. האמת היא, החוק הישראלי מגבה בעניין הזה, ואני חושב שזה מבורך העניין הזה, שבעצם נותנים כלים גם לבית המשפט וגם לבית הדין הרבני. הרי פעם בזמנו, בוא נגיד לפני 20 שנה, אישה הייתה יכולה להיות אגונה ברמות מטורפות. היום כבר שינו את זה, ועל ידי החוק הישראלי, על ידי פקודת ביזיון בית המשפט, אפשר להכניס את הגבר לבית סוהר עד שיגיד רוצה אני. זה סוגיה הלכתית, האם באמת הוא רוצה, ואתה יודע, את כל העניין הזה שבטח הוא רוצה, והוא בטח פייטה דינה, רק הוא לא יודע, אתה יודע, כל הפלפול. אבל פה החוק הישראלי מאוד עזר כאן לאגונות, אני חייב לומר, כי אחרת מצבם של הנשים, ובטח הנשים מהאגונות, היה בחירה. אני חושב שבעניין הזה דווקא זה מבורך המעטפת שהחוק הישראלי נותן בעצם לחוק הדתי או לבתי הדין הרבניים, על מנת שיצייתו לפסקי הדין של הגיטין, ובאמת אנשים יוכלו לצאת לחופשי.
עכשיו שאלה שלא קשורה כל כך לאורחי דין, יש יהודים בזימבבואה?
חלש ביותר, חלש ביותר. יש יהודים מזימבבואה שמגיעים מדרום אפריקה, אין שם לא בית חב"ד, מי ששומע אותי.
אין חב"ד שם?
לא, אין חב"ד, כי אין לי כמעט יהודים. אני הייתי שם בשבת אחת, זה היה נורא והיום. אחת השבתות היותר גרועות שלי, שנתקעתי שם, אין לו בית כנסת, יש איזה בית אבות, אבל לאט לאט האנשים שם מצטמצמים והולכים, כמו שאומרים. בוא נגיד שמי שרוצה להתחזק, לא לזימבבואה. לא לזימבבואה.
אז מה אתה מחפש שם?
מחפש את מזלי, כמו שאומרים. כן.
טוב.
לא יידישקייט, יידישקייט זה לא שם. זה עסקים נטו.
טוב, אז שיהיה המשך בהצלחה לעסקים בזימבבואה וגם בארץ.
הרב גליס, כל כך כיף לי לדבר איתך, אתה יודע, בשידור ולא בשידור, ואתה יודע מה, אשראי שזכיתי עכשיו לדבר איתך בשידור.
תודה רבה מוישה, שנשמע רק בשורות טובות.
תודה, כל טוב.
להתראות, כל טוב. אז כדי לשמוע קצת יותר מעורכי דין צעירים שנמצאים במערכת, אני רוצה לפנות לעורך דין יחסית צעיר, לעומת עורכי דין שאנחנו מדברים בה, תוכנית, במהלך התוכנית, עורך דין יצחק וינד. שלום לך, עורך דין וינד.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים על משפט עברי, פרשת השבוע מדברת על אלה המשפטים, אם תיקח את דברים, מיד אחרי קבלת התורה, אנחנו עוסקים לא במצוות, אלא יותר בבין אדם לחברו. המשפט העברי. בוא תוביל אותנו לתוך הסיפור, אתה נכנסת לתוך המערכת הזאת של משפטים ועורך דין, משפט עברי. מהו לדעתך משפט עברי?
המשפט העברי, מה שאנחנו קוראים למשפט עברי, שבתי בית משפט העליון או בתי המשפט משתמשים, זה מה שנקרא הכי קרוב למשפט התורה האמיתי. יש איזה מי שעיקר השקיע בזה, השופט מנחם אילון, שהיה נשיא בית משפט העליון שעבר, אבל המשפט, מה שנקרא דין תורה, שאנחנו מדברים עליו, יש את בתי דין הפרטיים, שיש של הרב קרליץ ומברק, בית הדין של של שרמתו בירושלים, כל מערכת בתי נתיבות חיים בירושלים, יש מערכת שלמה של דיינים שדנים לפי התורה ממש, ללא, זאת אומרת, לא קשורים בכלל לחוק האזרחי. החוק האזרחי אולי פעמים מחייב בדין דין למלכותה או משהו כזה, רק מערכת, מה שנקרא, שולחן ערוך ראש ומשפט מחייב. משפט העברי, שמה שמכונה בסלנג של עורכי הדין ובעולם האקדמיה, משפט העברי, זאת אומרת, במשפט החילוני, שזה המשפט המקובל, שיש בו השפעה מהדין המנדט, מהדין העותומני, יש כל מיני השפעות שאימצו כל מיני עקרונות, מה שנקרא, עקרונות אומנים שהם שאובים גם מהמשפט העברי. אז מה שנקרא המשפט העברי, יש משפט העברי של בתי המשפט, יש משפט העברי האמיתי, הדין היהודי, שזה מה שנקרא שולחן ערוכו של משפט, וכל הפסיקה המקובלת.
עכשיו יצא לך במסגרת קליינטים שבאים אליך, שרוצים, חלקם חלוקים ביניהם, חלק רוצים משפט התורה וחלק רוצים ללכת לבית משפט, ומה אתה עושה אז?
קודם כל, כיהודי יש איסור הליכה לערכאות, כל יהודי שמגיע בדרך כלל עם יהודי דתי, יהודי חרדי, אני אומר לו, א' ב', למה לא הולכת לדין תורה? אם הבן אדם מתעקש, יש לו עקרונות מסוימים, שאומר שהוא לא יכול ללכת, למה? כי מדובר בחברה, למשל, שאדם תובע, אדם שאינו שומר מצוות, שהוא לא יסכים להגיע לדין תורה, בדרך כלל, או לכל אחד ילך לרב שלו, מוציא היתר, יש כאלו שעושים הליך שרמת שמוציאים היתר, מסמינים קודם כל לדין תורה, ובמידה שהשתה לשני לא מגיע לדין תורה, אז נותנים את היתר. אני רק אומר מניסיון, שדיון בבית דין פרטי, בדרך כלל הרבה יותר משתלם מהסיבה הפשוטה ש... קודם כל המשאבים, העלות הייצוג בבית דין פרטי היא בדרך כלל יותר נמוכה מאשר ייצוג בבית משפט, וגם הפסק דין, הדיונים, תדירות הדיונים, והרבה פחות פרוצדורה, לא צריך תצהירים, ולא צריך, אין תהליך ארוך שממתינים כל פעם תצהירות ראשית, ואחר כך תקנים, אלא זה בנוי בצורה הרבה יותר מהירה. כמובן שכל מערכת היא לא מושלמת, וגם המערכת של בתי דין הפרטיים היא לא בהכרח מושלמת, ולא בגלל הסיבה שהדיינים בדרך כלל בזה באופן וולונטרי לא מקבלים מזכורת על העבודה שלהם, אז לכן בטבע הדברים יש הרבה זלזול והרבה שחיקה במערכת הזאת.
יש הרבה שנים שהיה מצב כזה שנשים הסתייגו מבית הדין הרבני בגלל דעות מוטות על מתן יחס מעודף לגברים. אתה עסקת באיזשהו פסק דין כזה חדש שפורסם לאחרונה שעשוי לשנות את המגמה הזאת.
אני עוסק שנים רבות, סייעת לשמיא, גם כעורך דין וגם טוען רבני, אבל למעשה קרה תקופה מאוד מאוד מעניינת. זה קרה בעיקר בשנת 2017, ביולי 2017, נתן פסק דין של בית משפט העליון בהרכב מורכב של שבעה שופטים, בנושא שהשאלה ילדים מעל גיל 6, בעצם חוק המזונות במדינת ישראל קובע שדין, הדין המזונות, החובה של מזונות, בעיקר שקיימת כשאנשים מתגרשים, מזוג מתגרשים, יש מזונות גם לאישה עד הגט ולילדים, אחרי הגירושים, עד גיל 18, זה לפי הדין האישי. מה זה הדין האישי? זה אומר שאם שני בני הזוג הם יהודים, אז זה ידעו לפי דין תורה. זאת אומרת, גם המערכת החוקית והאזרחית במדינת ישראל, כשהיא באה לדון בדיני מזונות, זה תמיד יהיה בהתאם לדין תורה קו יכול. ולמה אני אומר קו יכול? כי בעצם מה זה דין תורה? אז זה קבע בית משפט עליון שיש לו פרשנות לדין התורה. כי דין תורה מקורי היה שאבא חייב לשון את ילדיו, ויש מחלוקת גדולה בראשונים, בקורא שלה אם יש נכסים משלה או לא, אבל יש לזה הרבה דעות, יש הרבה פסקי דין, ובאופן עקרוני מה שהיה נהוג למשך כל הדורות, שתקנת הרבנות הראשית לישראל שקבע שיש חובה לזון ילדים מעל גיל 6 ועד גיל 18, אותה תקנות הרבנות הראשית לישראל, היא הייתה סוג של חובה שבית הדין חייב, ולכן ברגע שזה חובה זה לא קשור ליכולות הכלכליות שיש לאמא. ויצא למשל מצב אבסורדי לחלוטין, שיש לפעמים אברך כולל שמרוויח 1,000 שקלים, וגרושתו מרוויחה מכנגד 20,000 שקלים, יצא מצב שלמרות הכל, גם בתי המשפט, בעיקר בתי המשפט חייבו את האבא לשלם, כי זה חוק האבא חייב למזונות ילדיו. מה שקרה יצד מצב עוד יותר אבסורדי, שגם במשמורת משותפת, וגם כשהיו הכנסות זאת לחלוטין, יצא שאבא חייב לשלם את המטלאים, והבית משפט העליון אמר לא, קובל עליי הפרשנות במשפט העברי, ולכן בית משפט העליון העדיף פרשנות שונה לחלוטין מהפרשנות שהייתה מקובלת, אמר שגם לפי הדין העברי, דין צדקה ודין צדקה מוטל על שני הצדדים בשווה, גם על האבא וגם על הילד. זה פסק דין הידוע שנקרא במי שעוסק במלאכה, מספר 919 על 15 מיולי 2017. מה שקרה אחרי פסק הדין הזה, בית הדין הרבני בהתחלה ברגעות נמוכות יותר.
מה היה הפסק דין? מה היה הפסק דין?
הפסק דין היה שבמשמורת משותפת אין בכלל מזונות. זאת אומרת, אם ההכנסות זהות, אם האבא והאמא נמצאים במשמורת, מגדלים את הילדים במשמורת משותפת, לא יש שום חיוב מזונות מהאבא לאמא. אלא כל אחד יפרנס את ילד, אבל זמן שהם אצלו. אז אם אחד קונה, נגיד, משקפיים לילד, אז הוא אחרי זה הביא קבלה, ותמיד כאלה שנפמתים לדברים שהם לא שוטפים, אם זה קייטנות או דברים מיוחדים, אז יש הורים הרכב. זה הפסק דין הידוע של בית משפט עליון ששינה את כל התמונה לחלוטין. אפרופו, הוא לא שינה רק במשמורת משותפת, אלא גם במקרה של משמורת רגילה, כבר לא מסתכלים שאופן אוטומטי שהאבא חייב לשלם אלא עם המזונות, אלא בודקים כמה פרשי המשכורות וכולי וכולי. בא בית הדין הגדול ואמר, לפני כשנה, זה היה עירור על בית הדין בנתניה, בית הדין הגדול קבע, אנחנו קובעים שכל הפרשנות של בית משפט עליון לא מקובלת עלינו, ועדיין עיקר החוב הזה לאבא, ולכן אם יש לו כסף, אפילו אין לו ברווח, ואפילו לאמא יש, אבא חייב לשלם את האמא, בית הדין הגדול אמר יותר מזה, שמה שאתם חושבים שצריך להסתכל רק על המזונות הכרחיים, מה פתאום צריך לשלם, ומעמיד את זה על לפעמים למעלה מ-1,000 שקל לכל ילד, וזה בניגוד הפסיקה של בית המשפט שדווקא התחילה למעט מהמזונות לטובת האמאות. ואז קורות תופעה מאוד מעניינת היום. הרבה נשים, בעיקר נשים שמרוויחות משכורת מכובדת, מעדיפות לפתוח את התיק בבית הדין הרבני, מאשר בית משפט. אבל גם זה בעייתי מאוד בבחינה משפטית, יש בפסיקה של בית משפט העליון, ונקרא לך שרגעי, שאי אפשר לכרוך, אי אפשר לפתוח מזונות בבית הדין הרבני בלי הסכמה של שני הצדדים, וגם בזה בית הדין אומר, אני לא מחויב להלכות שלכם. זה במישור היחסים שבין בית הדין הרבני לבית משפט העליון יש כל הזמן חיכוכים, וזה פחות, זאת אומרת, אומנם זה נובע מנקודה עקרונית שבית הדין הרבני דן אמור לדון לפי דין תורה, ובית משפט, בתי המשפט אמורים לדון לפי דין אזרחי. אבל זה ממש לא מדויק ההגדרה הזאת, כי גם בתי הדין הרבניים הם מחויבים לפי חוק לדון לפי הפסיקה האזרחית, לפי חוק יחסי ממון. יש גם הלכת בבלי, שזה הלכה מאוד ידועה שבתי הדין הרבניים מחויבים לכל ההלכות של בתי המשפט העליון, ויש חוק יחסי ממון, סעיף 13 שאומר שבתי הדין הרבניים מחויבים לדון לפי החוק שאומר שהכל חצי חצי. ולכן למעשה הניואנסים היום בין בית הדין הרבני שמדברים, בית הדין הרבני שיושב כרקעה של מדינת ישראל, כמו שבית משפט העליון אומר שאם הדגל דגל ישראל מאחורי הדיין, אז הוא מחויב לדגל, הוא לא מחויב לתורה.
כן, אבל כשמישהו רוצה להגיש תביעה, כמו שמעת אישה שרוצה להגיש תביעה וללכת לבית הדין ולא לבית משפט, היא צריכה שגם הצד השני יסכים.
אז זה הבדל, זה ניואנס מאוד מעניין בין בית הדין לבית המשפט. בית המשפט קובע אחד שרגעי, זה נקרא שאי אפשר מזונות ילדים, את הנושא הספציפי הזה שמזונות ילדים צריך לדון רק בהסכמה, אם אתה רוצה ללכת לבית הדין הרבני רק בהסכמה. ואילו בית הדין הרבני סבור שהוא יכול לדון בהכל, כי יש לו, נתנו לו כוח, אם הוא כבר דן בתיק, הוא ידון בכל החלקים, גם במזונות, גם ברכוש. זה ויכוח מאוד שנמשך שנים. ועוד פעם, לא תמיד שזה מי שהולך לבית הדין הרבני זה מטעם שהוא רוצה יותר דין תורה, אלא בדרך כלל כל אחד יש לו את הנקודות שמשתלמות לו. לפעמים כל מי שמתעסק בתחום, אז הרבה פעמים עורכי דין גדולים מתייעצים איתי לגבי נושא ספציפי, האם הוא יותר מתאים לבית הדין הרבני מאשר לבתי משפט, כי בית הדין הרבני למשל מסתכל על הרבה הגדרות הלכתיות של חזקה והננסדה וכל מיני הסתברויות, ואילו בתי המשפט יותר מחויבים לעדויות פורמליות מה שנקרא פירות העץ המורל, הם לא מוכנים לקבל רעיון שהוצגו בניגוד לחוק. אז זה כל מיני הבדלים, ניואנסים שיש בין מערכת המשפטית האזרחית לבין מערכת בתי הדין הרבניים. לא הכל נובע דווקא מהבדלים שזה דין תורה וזה החוק, אלא אתה יודע, זה דברים שהשתרשו במשך השנים ופסיקות, ובעיקר אינטרסים. לפעמים יש בן אדם שיש לו, הוא ירוויח יותר לפי החוק הזה, ויש בן אדם שמרוויח לפי דין תורה. אז אנחנו מתפללים שאנחנו נזכה למערכת שתהיה רק על פי דין תורה, כי זה באמת המשפט הכי מעניין והכי יפה. כל מי שקצת מכיר וקצת נחשף למשפט העברי, מבין שפשוט זה דבר הכי מעניין והכי מרתק יותר מכל המשפטים שיש בחוץ.
עכשיו, מסגרת העבודה שלך, יש לך איזשהו תיק מעניין שהצלחת בו?
ברוך השם, סייעת נשמע, אם עובדים יעלה, ברוך השם, סייעת נשמע, הם מצליחים, ולא פשוט, לפעמים, תמיד, בעיקר, צריך לדעת שההצלחה הכי גדולה זה דווקא שסייעת נשמע, רוב התיקים מצליחים להגיע בהסכמות ובהסכם, ולא מצליחים, ולאו דווקא במלחמות, כי במלחמות תמיד יש ילדים שמסכנים וסובלים בשני הצדדים. כמובן שאם אין ברירה, אז נלחמים ומצליחים ונלחמים בשם שמיים. אבל המסר צריך להיות שבדברים האלו דווקא נושאים, מה שנקרא, בגירושים, שני הצדדים בדרך כלל מפסידים, וכמה שיותר לנסות להגיע להסכמות, כמי שמפסיד זה תמיד את הילדים.
זה חלק מהעבודה שלך זה גם גישור, לא רק...
בוודאי, על זה מקור גאוותי, על זה שאפשר לגשר בין אנשים, ואנשים צריכים לדעת שמה שנותנים בשביל הילדים שלא יהיו לחמות, זה ההוצאה הכי טובה שזה משתלם לטווח ארוך.
זאת אומרת, אם מדברים על גישור, אז רק אם יש ילדים, והילדים הם חלק האינטגרלי של הסיפור של הגישור, לא?
לא דווקא, כל מריבה שיש, בעיקר בבני משפחה, זה בעיקר זה מלא הרבה אמוציות, הרי אם אדם ינסה לחשבן לעצמו כמה הוא יציע על עורך הדין, כמה הוא ישלם, לפעמים זה מגיע למעלה מ-100,000 שקל, ולפעמים הדבר של רבים עליו, אם היו הולכים בהסכמות, זה הרבה פחות מייצוג, אבל צריך להבין שהתשלום לעורך הדין זה לא הנקודה היחידה, זה פשוט על הדרך, ומשמצים, וסתם ופוגעים, ופוגעים, באמת אין הרבה תועלת, זה גם הרבה זמן כזה להכין, ולהתמודד, וזה מתח לפני משפט, ולהכין כל פעם את המשפט, וזה הרבה 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 זמן שהולך, בסופו של יום, יכול להיות שניצחת, אבל איזה טעם יש לזה ולאלה. אז זה טוב להגיע, באמת,
תודה שיש...
דין תורה,
כן.
דין תורה זה הדבר הכי טוב שיש, כי אני אומר להם...
אתה יודע שיש את הרב שלום ארוש, ורב שלום ארוש הרבה עוסק, באים אליו לתלמידים ולא תלמידים, בנושא של שלום בית, ואז הוא שומע את הזוג ואומר, תלכו הביתה, תספרו בדיחות אחד לשני, ותחזרו אחרי שבוע. הם לא חוזרים אחרי שבוע. זה רעיון שהוא לקח אותו מדורות קודמים, ובשמואל סלנט מספרים שבאו אליו זוג, והם רבים, ואז הוא שאל את הבעל, איך קוראים לאשתך? הוא אמר לו, רבקה. אז מעכשיו תקרא לשבוע שלם, תקרא לרבקלה. ותחזור אחרי זה. הוא לא חזר. כי ברגע שאתה קורא לרבקלה, אתה לא יכול להריב איתה. כשאתה אומר רבקה, זה... זה הזדמנות לריב, אבל ריב כאלה כבר לא רבים. מין, אני אתן לך רעיון, טיפים לגישור.
כן, טיפים, הכי נכון באמת זה שאדם יושב וחושב ולא עובד מתוך אמוציות, אז פתאום הוא נורגע, כל דבר, כל פעולה שעשו לו, לפעמים נדל נפגע מזה משפט שאמרו לו, לפעמים זה מגיע בכלל מיישבר או מיישביגר או מההורים שמתערבים, ולפעמים באמת דברים קטנים נהפכים להיות... באמת מלחמות יהודים שכל המשפחה מתערבת ומשפחות מתפרחות ממש, אנשים מתים בעוגמת נפש והכל מתחיל לשטויות. אז אם יודעים להושיב אחד השני ולהבין שהפערים לא גדולים, וגם אם יש פערים גדולים אפשר תמיד להתגבר, וכמו שקראת להגיד קודם, הדין תורה זה פתרון לכל. למה הדין תורה? שולחים לרב שסומכים עליו, בוא נגיד שולחים לרב שידעת שהוא משפוט. אז אתה אומר, או שולחים לבית דין, אתה אומר, אני רוצה לדון לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי? אני רוצה להשתדל שלו, איך לדין תורה? אז אני אומר, בוא נפשך, אם קבעו, אם בית הדין קבע, אחרי כל מה ששמעו אותי, ואחרי מה שהשתדלתי והבאתי אותי, ניתן רבני, ובכל זאת, אז הפסדתי, אז כנראה שאני באמת החלפתי, אז יכול להיות שבתוך תוכן אני חושב שלא, אבל אולי זה גלגול או משהו, ויש סיפורים, שכתוב,
זאת אומרת,
יש תהילה לפרוטים,
מטומת מזה אפשר להבין שיותר כיף לך, יותר נוח לך להופיע בבית הדין מאשר להופיע בבית המשפט.
זה מבחינת מה? מבחינת שיש לי מי לדבר, בוודאי שבבית הדין הרבה יותר פתוח והרבה יותר פתוח לאמת ולהבין מאשר בית משפט שהוא כבול לכללי הפרוצדורה. בבית משפט אתה יש לך קדם דיון, אתה יכול לדבר דברים מסוימים, אחרי זה בחקירות אתה יכול לשאול שאלות מסוימות, ובית הדין זה יותר פתוח. אתה בא, אתה אומר את שרשי לבך, ודיינים מנסים לפשפש, לא דווקא לפעמים לפי מה שנקרא עיקוב הדין את ה... כל אחד, בתי דין יש כל מיני הרכבים, אז כל אחד יכול למצוא בדרך כלל את הרכב שיותר מתחבר אליו. בבית הדין של הרב קרליט, בבני ברק יש כמה הרכבים, ובבית הדין של הרב עוזר יש כמה הרכבים, ובבית הדין בישר ועטוב, בנתיבות חיים יש כמה הרכבים, ובדעת בידי החרדית יש המון המון הרכבים היום בפתחו, סניפים בכל מיני... אז דין תורה זה הפתרון הכי טוב לכל דבר.
הופעת כבר פעם אחת בעדה חרדית?
הופענו, וכל בית הדין זה, בוודאי, כל בית הדין זה משהו אחר לגמרי, יש לו את ההנהגות שלו, אבל אתן השבש של כולם, שמנסים לעשות עבודה טובה, למרות שהמערכת היא לא מושלמת, בכל מקום יש בעיות, בכל מקום יש, במיוחד פה במערכת של בתי דין הפרטיים, שכמו שאמרתי, הם לא מקבלים מזכורת. אבל... כיהודי, חרדי, אני באמת הרבה יותר מרגיש בנוח להעלות טענות, קודם כל גם הלכתיות, הטענות הלכתיות הן באמת מעניינות, כי אם למשל יש בן אדם שיש לו טענה של מוחזקות, וזה דבר שנחזוק, אז הרבה פעמים זה נופל על באמת של טוען וניתם, על סמך הגדרות מאוד מאוד מעניינות בחושב משפט, שצריך לעורר את הדיין, שהוא נמצא בדיוק בסיטואציה המסוימת הזאת. וזה גם אתגר מאוד מעניין, אבל יש סייעתא דשמיא, אלוקים נמצא בדרכים, אז בדרך כלל אנחנו צריכים להאמין שזה המערכת המקובלת, וזה המערכת שזה רצון השם, וככה ימשיך, בעזרת השם.
זאת אומרת, אפשר להבין שהחיים שלך לא משעממים.
לא משעממים, מרתקים ומלאים, כן,
איך להגיד... אני חושב בטח, מכל תיק אתה לומד דברים חדשים.
חד משמעית, חד משמעית, כל שנה וכל חודש, כל תיק, אתה רואה, ואתה באמת, אתה רואה כל אחד, כל אחד שיש לו ברוך השם משפחה, ויש לו ילדים בריאים, ויש לו, הוא צריך להודות להשם על מה שיש, כי יש כל כך הרבה סיפורים, אנשים שנקרב עליהם עולמם, וגירושים קשים, וגירושים זה דבר שהכי פוגע במשפחות, ובאמת צריך להעריך כל אחד, שילחם על הבית שלו, שילחם על מה שצריך.
עורך דין יצחק וין, רק הצלחה וברכה בכל מה שאתה עושה.
יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה. בואו נשמע את השיר שככה מה שכנפשי.
Lord so chayim Emoy no keili Maze meis Im lo tois Karo so chayim Emoy no keili Vay maze meis
אז אנחנו מדברים הלילה עם שורה של עורכי דין, ודיברנו עד עכשיו על עורכי דין שעסקו במקרקעין, עסקו בנושא של גירושין, שהסבירו לנו את ההבדל בין המשפט העברי ומשפט התורה בנושא הזה, אבל יש עוד עורכי דין, ועורכי דין מוצלחים מאוד בציבור החרדי, שעוסקים גם בנושאים אחרים. אז אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין רוני פלוך. שלום לך, עורך דין רוני פלוך. שלום עליכם, ואתה, עורך דין רוני פלוך, עוסק בתעבורה. אז בוא תכניס לנו, במה עוסק המקצוע שלך?
תראה, ענף התעבורה, יש לו צדדים שמשקים, הרי הנושא הכללי הוא משפט עברי, יש צדדים שמשקים לנושא, תזכור שסנהדרין, שהייתה עובדת פעם ב-70 שנה, הייתה סנהדרין קטלנית. התחומים של דיני הראיות ודיני ההוכחות נמצאים במשפט העברי ונמצאים הרבה מאוד. אני בוודאות יכול לומר לך שמה שקורה היום בבית המשפט, בטריבונל המשפטי, זה ודאי לא מה שקורה במשפט העברי. רוצה לספר לך קוריוז שהתחלתי בתחילת דרכי, שקיבלתי את הרישיון, הלכתי עם המאמן שלי בענייני תעבורה, הוא היה מוותיקי הענף בארץ, עורך דין עמיקם לוויתן. ויש הליך במשפט הפלילי בתחילת כל משפט שנקרא הקראה. והקראה מקריאים לנאשם את כתב האישום, ואז הוא צריך להגיד אם הוא מודה או כופר. ככה זה נקרא. אם הוא מודה אז מיד הולכים לטיעונים לעונש, אם הוא כופר קובעים להוכחות, וזאת פרוצדורה אחרת. ואז השופט קורא, ואז הוא שואל אותי, ככה, מי הייתי בכלל דרכי, הוא שואל אותי, אדוני, מודה או כופר? אז אני כאן לוויתן, ככה מסתכל עליו על השופט, ואומר, וכי אדוני, הוא נראה לאדוני כופר? ודאי שהוא לא כופר, אוקיי? אבל זה קוריוז, אנחנו כאנשים חרדים, שהיום אנחנו כבר, הציבור, זאת אומרת, למעשה הקהל במערכת בתי המשפט כבר רגיל הרבה יותר, אני התחלתי, הייתי המחזור הראשון של הקריאה האקדמית בקייתונו, כן? היום כבר מאז, יש, אני חושב, סיימו, אני סיימתי ב-2006, אנחנו ב-2022, חשבון מהיר, למרות שלא למדנו ליבה, כן? זה פשוט מאוד כמה שנים, כפול מספר בכל שנה, יש לך היום כבר כמה אלפי עורכי דין חרדים שמופיעים, זה לא נדיר לראות אדם עם בעל חזות חרדית, או גברת בעלת חזות חרדית, שנמצאים בית המשפט, ואני חייב לומר שברובם בוודאי הם מכבדים אותנו, וגורמים לקידוש השם גדול מאוד.
בוא תכניס אותנו, כדי שנדע, בוא תכניס אותנו איזשהו תיק, משהו שהצגת, עבר בהצלחה, ואיך אומרים, עשה לך נחת.
אני יכול לספר, אני יכול להגיד לך שרוב התיקים שאני מופיע בהם, אם אני לא מרגיש שאני מגיע למיצוי ההליך, ואם אני לא מרגיש שאני מגיע, ואתה יודע, אנחנו עוסקים בחובת ההשתדלות, יש תמיד שאלה עד כמה ואיפה היא חובת ההשתדלות, כן? אם אני לא מרגיש שהגענו, זה קצת מסוכן להגיד, אבל שהגענו למיצוי ויותר מזה כנראה אפשר לעשות, אז אני לא מסיים את התיק, אבל אני יכול להגיד את זה רק בתחום התעבורה. תחום התעבורה, הצד השני זה המדינה. וגם אם אני מחליט לקחת תיק ולהשתמש ולהמשיך איתו ולהמשיך איתו, אני לא אוהב לנקוט במילה סחבת, כן? אז אין לך צד שני שבאמת יעמד על רגליים אחוריות ולא ירצה. מה שאין כן במשפט האזרחי, אם אני אחשוב שלא מיציתי את מלוא מה שאפשר להפיק עבור הלקוח שלי, אז הצד השני, שהוא או המשיב או המבקש, כן? אז הוא תמיד יגיד, רגע, סטופ, אני רוצה לסיים את זה. כשאנחנו עוסקים בתחום התעבורה, והמשיב זה תמיד מדינת ישראל, זה הרבה יותר קל לעשות את זה, אז זה לא פייר שאני יכול לעשות את זה מול חבריי, ומול הקולגות שלי, שלא תמיד יכולים לעשות את זה, כשמדובר בסוגי משפטים אחרים. בתעבורה זה כמעט, דיברת קודם על תחום האישות, על גירושין, על דיני משפחה, מה שנקרא. בדיני משפחה, אם מישהו יחליט לנקוט סחבת, תמיד יש צד שני שלא יסכים, אם זה טובת הלקוח שלו. אחד התחומים היחידים שאתה בסופו של דבר מתמרן את משך ההליך בהתאם לטובת הלקוח כפי שאתה רואה כסנגור, זה תחום התעבורה. דיברתי הבוקר עם לקוח, והוא אומר לי, מה יכול להיות עוד יותר קל? אז אמרתי לו, מה אתה רוצה ארוחת בוקר עם המפכ"ל? לא תקבל, אוקיי? זה לא, אין משהו, בסופו של דבר בתחום התעבורה זה או שלא יהיה לך ניקוד, או שלא תיפסל.
כן, המולחה מופיעים, אתה גם נגד המדינה, נגד עורכי דין של המדינה, מולחה מופיעים קדר של עורכי דין שהם, בוא נאמר, מנוסים כבר הרבה שנים, ואיך אתה מתמודד עם זה?
תראה, אנחנו מתמודדים בתחום מקצועי, כשאנחנו לוקחים תיק ליד, יש ראיות, יש הוכחות, יש נסיבות, יש אנישה, יש הרשאות קודמות, ואתה לומד לדבר את השפה ולהפיק מהלימון, לימונדה. לא, אין לך דרך אחרת. ברור שזה גם בנוי בסופו של דבר, שאתה מדבר את הטרמינולוגיה הנכונה, אתה יודע לדבר בשפה הנכונה עם השופט לצורך העניין, השופטת עם התובע, עם התובעת, אין ויכוח על כך. אבל אתה מגיע באופן הכי מקצועי.
אתה רואה התחשבות של השופט, במה שנקרא, באזרח הקטן מול המדינה?
תלוי. תלוי, תשמע, אנחנו נתקלים בשופטים שכל מה שמעניין אותם זה רק האזרח, והם מאוד ידידותיים, ואתה נתקל בשופטים שזה בדרך כלל שופטים שמגיעים מהתביעה המשטרתית, שהם נקרא לזה קשוחים יותר. מי שלא מגיע מהמערכת הממסדית, מי שלא מגיע מהמערכת הציבורית, מי שלא מגיע מתוך גופי המדינה, אז הוא מגיע תמיד מגוף, הוא היה סנגור, הוא היה עורך דין בתחומים אחרים אפילו, בדרך כלל הוא ינקוט בעין יותר חיובית, ינקוט בעין יותר סנגורית כלפי הנאשם.
מה יירשם להצלחה לציבור החרדי בהופעה שלך?
לא, אני לא חושב, אני לא מאמין בכלל במונח עורך דין חרדי, לא פעם נשאלתי על כך, אני חושב שעורך דין הוא איש מקצוע, כמו שזה לא רלוונטי אם אני מניח רשי או רבינותם, ואם אני משתמש ברכב כזה או אחר, או שאני הולך עם נעליים מחברה כזאת או אחרת, זה לא רלוונטי אם אני אתפלל מנחה עם עדות מזרח, או ספרד, או אשכנז, זה פשוט לא רלוונטי. עורך דין עושה את העבודה שלו באופן מקצועי, הוא חייב להיות מסור ללקוח שלו, בשפה הפשוטה זה נקרא, זאת אומרת, להתאבד של הלקוח, וזה מה שהוא צריך לעשות. אני חושב שאדם ירא שמיים, אז בוודאי על אחת כמה וכמה, כשהוא מקבל שכר טרחה, או שמישהו גם לא מקבל שכר טרחה, הוא מייצג בהתנדבות צורך העניין, מה שנקרא פרו בונו, אבל פונה אליו לקוח ושם את אותו עניין, זה לא משנה, לאותו אדם הדבר הזה חשוב כרגע, כאילו זה החיים שלו, או כאילו זה הנכס הכי חשוב לו, או כאילו זה כל העתיד שלו, אז בצורה אחראית, כאדם נראה שמיים, הוא חייב לנקוט, כמו שאמרנו קודם, בחובת ההשתדלות את כל מה שהוא יכול. אני לא מכיר בעניין הזה עורך דין חרדי, עורך דין חילוני, עורך דין ג'ינג'י.
לא, אני לא דיברתי עכשיו שאתה ג'ינג'י, על זה לא דיברנו. אני אומר, אבל תן לנו איזשהו תיק שהצלחת בו.
אתה, ישראל, אתה מביך אותי ככה בשידור, אני לא...
יש כל כך הרבה תיקים?
כן, לא, לא, לא התיישבנו עכשיו בשביל שאני אספר כמה על...
לא, אחד איזשהו תיקון.
אני אספר לך, כן. אספר לך קוריוז. היה שופט כן. בירושלים, היה שופט בירושלים, היה שופט חכם, והגיע תיק שלא היה ויכוח שלצורך העניין צריך שמה להיות מאסר. הבן אדם נהג בפסילה, והבן אדם... הבן אדם עשה כל דבר אסור מבחינת העבורתית וגרם לתאונת דרכים קשה מאוד, ואתה לא יכול לבוא לבקש דברים. והוא אמר לפרקליטות, אני לא חושב שצריכים פה להחמיר, אלא צריך משהו סמלי. והפרקליטות התעקשה לבקש איזו מאסר של חצי שנה או שנה, לא זוכר בדיוק. ואז למעשה, בסיכום עם בית המשפט, הגענו שהשופט בא ואמר שהוא למעשה לא נותן בכלל מאסר, אבל נתן שם כנס כספי מאוד גבוה, שהמירו אותו למאסר מאוד מאוד קל, בדרך של עבודות שירות וכיוצא בזה, שזה אתה משתמש בהליך המשפטי. אני רוצה עוד שתי קוריוזים לספר, זאת אומרת, היה לי לקוח יהודי מבני ברק, שנסע במהירות מאוד מאוד מופרכת, הייתי בטוח, מה שנקרא שאנחנו נגיע שם לפסילה קשה מאוד, ובסופו של דבר, בזכות מצלמת דרך שהייתה לו, הצלחנו להוכיח שהשופט איבד קשרה, אני מדבר לך על מהירות של 170 ומשהו, והוצאנו אותו בסוף בלי ניקוד, ובכל אופן, אתה איש ירושלים, וסיפרו ירושלים, היה לי שופט ירושלים, שאחרי זה הלך לבית המשפט המחוזי, לא ננקוב בשמות, אבל שופט תעבורה מקצועי ביותר, ופעם אחת אני מביא לו על עבירת מצלמה, אני מביא לו אזרח שלוקח אחריות. הוא אומר לי, האם זה מהגמ"ח של הנהגים בברוקלין? הסתכלתי עליו, אני אומר לו, כבודו. אותו חוק שקבע שיש חזקה, זה מונח משפטי כזה, קבע שאם אנחנו מעיינים את החזקה, מגיע נהג ולוקח על עצמו לאחריותו, זה לא משנה אם הוא חרדי מברוקלין, או שהוא מוסלמי מאינדונזיה, או שהוא אדם עם בלי כיפה משכונת ניות, זה ממש לא משנה. ואני לא אוהב את זה שכבודו אומר לי את זה. אמר לי, אתה צודק, אני מתנצל, וקיבל את הנהג מברוקלין, שבמקרה לא היה מגמח מברוקלין, אוקיי? קיבל את זה, אבל זה היה יכול להגיד רק לעורך דין חרדי, על לקוח חרדי, ושכל הקונסטלציה, הוא במקרה גם היה מרצה שלי בעבר, אז הוא הרגיש גם בנוח להגיד את זה.
ושופט ירושלמי. ושופט ירושלמי.
שופט ירושלמי שדן בכמה תיקים מאוד מאוד מפורסמים אחרי זה, אבל הוא עשה את זה באווירה טובה, זה לא נבע חלילה, זה אדם ששומר תורה ומצוות אפילו לדעתי, זה לא נבע מאיזשהו ראייה שלילית על הציבור שלנו, אלא בכל אופן, איך שזה נראה באולמות בית המשפט, בדי למבין.
רוני פלוך, עורך דין תעבורה, תודה רבה לך על השיחה.
תודה ישראל וערב טוב.
ערב טוב, להתראות.
Oi be sis ki kommen der top sig i founder so was de teure verlangt von uns aus founder teure von gott von dem jüdischen volk gib mir weg unser not und unser schmarrn so men kamen mit eisen kamen so men schmeißen mit rite I badi of voice amor in redi voice adas schreck mir sich nicht stop verkebe weinsa I badi of voice amor in redi voice adas schreck mir sich nicht stop verkebe weinsa oi bes schreck gumen der top Sjot gishlogn di sho, vos der sokn verlegt sich hoy fand. Mi vet vorlegn uns oder lebn in fein, oder lebn in honig un schmanz. Es is schon fertig der entfernt bei alle. Nein, mir losn di teure nicht ob. Voice amol in redi voice adas mit stolz mit gehoy bener kop mit di voice amol in redi voice adas mit stolz da gehoy bener kop es is gekumen di z sei unser Geist noch einmal vor der Welt klar machen von das Nein. Es ist besser zu sein mit die Teure in Klemm wie liegen in Schmutz auf der Freien. Das ist doch unser Leben von Teure Wunden beschotten mit Sand. Wie die Ovois amor in Redifois das lach mir sich ois von alt. Wie die Ovois amor in Redifois das lach mir sich ois von alt. Mir gedenken dem Tag was die jüdische Volk hat gekrogen, was rein vermog. Es hat kein Ochs nicht gestellt, nicht gehirscht, kein Pferd, nicht der Malach hat Schiere gesorgt. Von der Heuch, von der Erd, von die Seiten ist an euch geworden erklärt. Ovois amol in dem größten Vertrag um mir euch an euch gehört. Mit die Ovois amol in dem größten Vertrag um mir euch an euch gehört. Es wird noch kommen der Tag oi benesho was alts wenn alle verstehen in die wegen von gott was is gut und was nein wenn wissen sei groß und sei klein es wird da runter die kine die schiene es wird brennen die ihre wie flamm sein die Welt mit dem Wissen von Gott, wie es deckt zu die Wasser dem Jam. Über die Ovois amor in Redifois adans schrecken mir sich nicht ab, fahr kein Saar.
נשמע את השיר של הסבים, השיר המפורסם של רבי נחמן, המילים של רבי נחמן מברסלב, שר אותו שולי רנט.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. Thank you. הלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו ומשירת הסבים נעשה ניגון של הלב ומשירת הסבים
אני רוצה לדבר עם שופט בית משפט העליון בדימוס, מר יעקב טירקל. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ולך היה קשר מיוחד עם הרב מצ'יבין, עם הגאון מצ'יבין. אז בוא תספר לנו על הקשר שלך איתו.
אני לא יכול לומר, לצערי הרב מאוד, ולא לא היה לי כל כך קשר. אני רק אולי אזכיר פה משהו שמכיוון שהזכרת מבני המשפחה, אחותו לאה, אשתו של סבי, הייתה סבתי, אשתו של סבי
רבשג
פייבל, שניהם, וזו ההזדמנות להזכיר, שניהם נרצחו על ידי הנאצים, השם ייקום דמם, ועם כל ילדיהם, שבעה ילדים, רק אחד מהם עלה לארץ ישראל בעוד מועד, היה אבא שלי עליו השלום. ועליה אני רוצה פשוט לנצל את ההזדמנות להזכיר אותה, את אחותו לאה, שאגב ביתי הבחירה נקראת על שמה. אחותו הייתה, אמרו עליה שהיא למדנית כמו אחרי הרבנים הדגולים, בניו של הכוכב מיעקב, שאגב אני נקרא על שמו.
בספר באמת החדש שיצא שר התורה, כן. יש מספר דוגמאות של הערות שהעירה אותה לאה.
כן, אני רק אביא דבר אחד, כן. כי כשאבי עליו השלום עלה לארץ ישראל, היא כתבה לו מכתב. ובמכתב היא ציטטה, המכתב היה ביידיש, אבל היא ציטטה בין היתר את הדברים, את הצוואה של דוד המלך לבנו שלמה, שהוא כתב לו, היא כתבה את המילים וחזקת והיית לאיש, שדוד אומר לשלמה, ופרשה את לאיש ראשי תיבות אדם שלם עם ייד באמצע, שזה מה שהיא כתבה לאבא שלי שהיא מאחלת לו. היא הייתה לפי כל הסיפורים אישה מיוחדת במינה. אני למעשה הכרתי אותו כשהייתי ילד בשערי חסד בירושלים, שם גרו הוריי, והוא גר בבית, מה שנקרא בית בוקסבום,
באימא שפרות שמה,
באימא שפרות בפינה,
כן.
והיה לו מניין בבית בשבתות, והייתי מתפלל שם עם אבא שלי עליו השלום. בשלב מסוים אני עזבתי כבר ללימוד לצבא וללימודים, ולצערי ראיתי אותו מעט. אני באתי אליו עם אבי כאשר אני הלכתי, עמדתי להתחתן, וכאשר ביתי הבחירה לאה נולדה באתי, באתי לשם כדי שהוא יברך את הילדה. והבר מצווה שלי, אני בשערי חסד, זה היה בזמן המצור בירושלים, והעלייה לתורה הייתה שם אצלו בבית הכנסת,
אצלו בבית,
בבית, כן. ואני עוד לחיתי שמי שלימד אותי לקראת הבר מצווה זה היה חתנו הרב ברוך שמעון שנרסון, שהיה לימים ראש הישיבה אחריו, שהיה דמות מופלאה בפני עצמה. הוא היה גם כן הצטיין במידות יוצאות מן הכלל, כמו חותנו, לא לחינם הוא לקח אותו לחתן.
היה אדם מאוד עדין, עדין נפש.
עדין נפש. זו הייתה, אני מוכרח לומר, אגב, הוא באמת היה משהו בלתי רגיל, ובבר מצווה שלי שהייתה בירושלים, זה אני לא אשכח, אז ישבו משני צידיי בזמן שאני אמרתי את הדרשה שלי, ישבו משני צידי הגאון מצ'בין מצד אחד, והרב יעקב משה חרלאפ,
הרב ששר חסד.
שהרב ששר חסד, אז הוא ישב בצד שני. ואני מוכרח לומר, אני הייתי אז ילד, ולא רק כילד, אני לעולם, ואני מניח שעוד רבים אחרים לא יכול להציג ולהגיע לגודל גאונותו של רב מצ'בין וגודל בקיאותו בתורה. אבל מה שהיה, היה מדהים, הוא היה, אחרי התפילה, היו יהודים ניגשים אליו, זה היה צפוף מאוד שם, היו לא מעט אנשים. ויהודים היו ניגשים לשאול אותו שאלות. ואני חלק מהם הכרתי. והיו שואלים שאלות שאלה לא היו שאלות, כמו שאומרים, משברות גגות. והוא היה מקשיב באורך רוח ובנימוס ובנועם, בסבר פנים יפות לכל שאלה. והוא היה משיב אחר כך שאם הייתי צריך לשפוט רק לפי הבעות הפנים, אז זו הייתה השאלה הכי קשה שבעולם, וזה היה תוך כבוד עצום לשואל שלו.
סיפר לי יהודי שהם עמדו מספר אנשים, חמישה, שישה, עמדו וחיכו לשאול את השאלה בבוקר, ואז הוא פנה לאחרון שעמד שמה ואמר, סליחה, מה אתה רוצה בדיוק? והוא שאל והוא ענה לו, ואז הוא ראה על הפנים של אנשים שהם קצת מתרמים, יש איזשהו תור מסוים. אז אמר, תבינו, יש לו אישה וילדים בבית, האישה צריכה לצאת לעבודה, הילדים צריכים ללכת לחדר, אז צריכים למהר לשמוע את השאלה שלו, לענות לתשובה כדי שמהר הביתה.
כן, כן.
זאת אומרת, מין יחדות כזאת, לדעת, להפכים בדברים כאלו.
זה אופייני לו, ממש אופייני לו. ויש לי עוד הרגשה, היו הרי כמובן, כמו שזה אצל כל רב, כשהוא היה עולה לתורה, או היה קם ממקומו ויוצא, או נכנס, כולם, כל הקהל היה עומד על רגליו. תמיד הייתה לי מין הרגשה, זה רק עניין של הרגשה, שלא היה לו נוח עם גינוני הכבוד שהיו נוהגים בו. גינוני הכבוד וכינויי הכבוד. ואני גם קראתי בספר שאתה אמרת שבבית הכנסת בשערי חסד, למחרת היום שהוא נבחר ראש ישיבת חיי עולם, הוא לא בא לבית הכנסת למניין בבוקר. ושאלו אותו אחר כך, אז הוא אמר, אתם ראיתם מה כתבו, שאל אותה שם מישהו, מה כתבו עליי? הוא אומר, איזה מין דברים כתבו, אני מתבייש להראות את פניי בין הבריות. וזה היה ממש דבר מדהים, אמרו עליו, אבל גם ראו את זה עליו, הוא כל כך התרחק מן המחלוקת, נדמה לי שסיפרו שהוא לא רצה, אני לא יודע אם בסוף הוא היה במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
לא, לא היה. הם באו לשאול אותו, שלחו שליח תמיד אליו הביתה לשאול מה דעתו.
כן, אז הם, אני זוכר שאמרו עליו שהוא רצה, פשוט הוא חשש שהוא לא יסתבך במחלוקת. הוא לא רצה מחלוקות, הוא לא רצה את המריבות בין הבריות. הוא היה אדם, אני תמיד זוכר אותו רק עם הבעה אחת, של חיוך נעים. ולמרות, וכל הסובבים אותו, אפשר היה לחוש את ה, שכל הסובבים אותו בכל מקום, והוא כשהוא היה בציבור, מופיע בציבור, המונים היו נוערים, הייתה שם קרנה יראת כבוד עצומה מצד כל הסובבים אותו, יחד אם אני יכול לשפוט רק תחושות, אהבה עצומה. הוא פשוט היה ממש דמות מיוחדת במינה. בכלל, כל הענווה שלו, כל הליכותיו, הוא היה באמת מגדולי הגדולים, האיש הזה, מכל הבחינות.
תראה, כשמדברו בירושלים, מי שהיה מגיע לירושלים בתקופה שהוא הגיע, אז היה אדמו"ר, ראש ישיבה, או רב, לא קראו משום הגאון מצ'בין.
כן, כן.
תצ'בין הרוב, או הגאון מצ'בין.
לצ'בין
הרוב. זה היה מין, לא היה צריכים, אני זוכר ששנים לא ידעתי אפילו איך קוראים לו.
כן.
אני בתור נער לא ידעתי איך קוראים לו, לא ידעתי שקוראים לו דוב בריש ויינפלד. לצ'בין הרוב. לצ'בין הרוב אמר, לצ'בין הרוב, זה הייתה מין דו שיח כזה.
כן.
אני רוצה להזכיר אותך לעוד איזושהי אנקדוטה, שיש איזשהו מכתב שנמצא בספר, ביום כיפורים תפשין ג' שהוא כתב מכתב לאחותו לאה, לאה טירקל.
כן.
מכתב מאוד מיוחד שהייתה אז בגטו ורשה. הוא מציין שלא היה בידו מחזור תפילה, והוא כותב לו במכתב: הוכרחתי במשך כל היום הקדוש לעשות עבודתי, לראות את הצון, אין מחזור ואין סידור, ובכך הצבעתי על כבסותיי ואמרתי כבקרת רועי עדרו, בכוונה כזאת שמעולם לא הגעתי אליה. ריבונו של עולם, איך אני שומר על צון שמסרו לי ואלה מצונך עמך ישראל.
כן, כן.
זה
כן.
מתוך יומן גטו ורשה, וזה ממש מרגש, איך שהוא זוכר, יודע, הוא עכשיו צריך לכתוב לאחותו למחת יום הכיפורים את ההרגשה שלו.
כן, כן. בכלל, אני מוכרח לומר לגבי תקופת השואה, אני רק עברו שנים עד ששמעתי אבא שלי עליו השלום, שהוא היה בכלל כל ימיו עד יומו האחרון שבור ורצוץ מהרצח של בני משפחתו. שבור ורצוץ ממש. הוא חלה במחלת לב בגיל צעיר, אני בטוח כתוצאה מזה. ואני זוכר שעברו שנים עד שאבא שלי סיפר לי, וזה נודע לי שהרב מצ'בין, שהייתה לו משפחה והיו לו ילדים שנרצחו בשואה לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, כי אני פה בארץ הכרתי רק את אשתו ואת את בני המשפחה ואת הבנות שלו ואת החתנים, אבל לא ידעתי את כל זה רק בשלב יותר מאוחר, וגם אי אפשר, אי לא ראו את זה על פניו, גם את גודל הכאב והצער שהיה לו.
עכשיו, במסגרת תפקידך כעורך דין וכשופט, יצא לך פעם לדבר איתו על נושאים שקשורים למשפט עברי או לדברים כאלה?
לא, לא. אני, הוא נפטר בשנת תשכ"ף.
65.
כן. אני הייתי אז עורך דין צעיר, הייתי אז כבן 30-31, הייתי עורך דין צעיר בראשית דרכי בתל אביב, ואני כבר לא יצא לי יותר לשוחח איתו. אני בטוח זו הייתה יכולה להיות חוויה יוצאת מן הכלל לדבר איתו על שאלות של משפט עברי, כפי שקוראים לזה, או משפט יהודי אצלנו היום. אבל לא, אני לא זכיתי לזה.
עכשיו, 40 שנה אחרי, איך היית מסכם את הדמות הגדולה הזאת של הרב מצ'בין?
כמו שאמרתי, זה היה, אני לא רוצה להגיד שאם אותו בטלה ענבה, או מין תכונות כאלה, היו, אם אותו באמת בטלו הרבה דברים יוצאים מן הכלל, למרבה הצער אנחנו כבר לא רואים יותר דברים כאלה היום.
אני יודע שהיה דבר מאוד מעניין באותה שבת, הוא נפטר בשבת.
כן.
ובאותה שבת נפטרה איזושהי אישה, והיא נפטרה בשעות המוקדמות של השבת.
כן.
ואז נשאלה שאלה, צריכים לעשות לוויה, ואחול לשאול אותו בשלום זלמן אורבך, אז הוא אמר שיש דין קדימה, וככה אם היו שואלים את צ'בין לרוב, ככה הוא גם היה נוהג. קודם שתהיה לוויה של האישה הזאת, ואחרי שתהיה הלוויה שלו.
כן.
באמת
כן.
הלוויה שלו הייתה מאוחר בלילה,
במוצאי שבת
בחצות, כי הצ'כב הקדיש היו עסוקים בלוויה אחרת של איזושהי אישה שנפטרה בירושלים.
על זה אני לא ידעתי את הדבר הזה. אני רק זוכר אני אתגרתי בתל אביב, זה היה שנה קודם לכן נפטר אבי עליו השלום, וגרנו בתל אביב ויחד עם אמי עליה השלום, שעד אחרי מות אבי איזשהו פרק זמן נתגורה איתנו. ואני זוכר במוצאי שבת שאנחנו שמענו שהרב נפטר. ומיד לא הייתה לי מכונית ושום דבר, לקחנו מונית, נסענו לירושלים, והלכנו אחרי מיטתו עד להר המנוחות. ואני מוכרח לומר, אני לא זוכר הלוויה כזאת.
חושך לילה בירושלים של מוצאי שבת.
חושך לילה בירושלים של מוצאי שבת.
יהודים עם שטרמלים, זה
עשרות אלפי, ככה אני חושב שהיו, עשרות אלפי אנשים. פשוט לא יתואר מה שהתרחש שם בלוויה הזאת. כן.
חבל על דאבדין.
חבל על דאבדין, חבל, חבל מאוד.
תודה רבה לך, השופט יעקב טירקל.
אין באדמה, כל טוב לך.
תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב.
לילה טוב.
Yeah.
כאן תוכניתנו הלילה על הנושא של משפטים, שדיברנו עם עורכי דין ושמענו גם את השירים המעניינים. תודה רבה ליעל צייטלין על ההפקה ועל העריכה. תודה רבה לפסר ברגד אורי כהן, שישמע בשבוע הבא בסיפורים אחרים על ירושלים. תודה רבה לכם ולילה טוב.